אנחנו בפרשת יתרו, יש מחלוקת גם ראשונים, אבל היא כבר מחלוקת במדרש, מתי פרשת יתרו קורית. יש פה שתי בעיות. מצד אחד, התיאור בדברים, לא כל כך משתמע שיתרו הגיע לפני מתן תורה. קשה לראשונים שיתרו הגיע, שבזמן מתן תורה, הילדים של משה לא היו במתן תורה, הם היו צריכים לעבור גיור פרטי. מאידך גיסא, אם יתרו הגיע אחר מתן תורה, אז איך זה שמשה, כשהוא מתאר לו את כל הניסים הגדולים שנעשו לישראל, הוא לא מתאר לו את מתן תורה, הוא מתאר ניסים אחרים, הוא לא מעלה את מתן תורה, ומתן תורה, לפי הרמב״ם, זה העמוד שכל התורה, זה ההוכחה שהתורה בנויה עליה. אבל יש מחלוקת תנאים, יש מחלוקת ראשונים, מתי הסיפור קרה, אם יתרו הגיע לפני מתן תורה או אחרי מתן תורה. התורה מספרת לנו על יתרו, ויש דיון, קודם כל, בסמיכות הפרשיות, אם זה לא קרה פה, אז למה התורה שמה את זה פה? להראות הקבלה בין יתרו לעמלק. זאת אומרת, עמלק, כתוב כבר בראשונים, עמלק שמע שיצאנו ממצרים ולא איימנו על עמלק, אבל כשהם שמעו שהקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם, אז מיד רצו לבוא ולתקוף, ואילו יתרו שומע שהקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם, הוא מיד רוצה לבוא ולהצטרף. והם היו שכנים יתרו ועמלק. בסוף הפרשה לא ברור מה קורה עם יתרו. יתרו חוזר לעמו, ואז הוא אומר שהוא יביא את משפחתו. אז יש ראשונים שאומרים שהוא חזר למשפחתו, גייר אותם, החזיר אותם חזרה לעם ישראל, והם כולם היו נוכחים בזמן מתן תורה. יש אומרים שלא, הוא עזב לפני מתן תורה. העניין הוא שאנחנו מוצאים שיתרו היה עם עם ישראל בימי שופטים, ואחר כך בימי הנביא ירמיהו. זאת אומרת, בימי שופטים ישנו את הסיפור שקראנו בהפטרה השבוע שעבר, שיעל הייתה אשת חבר הקני, ובראשונים לא ברור אם יעל הייתה יהודיה או לא הייתה יהודיה. מעניין, תבורך מנשים, יותר מבורכת מהאימהות, מנשים באוהל תבורך. אבל לא ברור אם היא הייתה יהודיה או לא, זה דיון בסוגיה שם עבירה לשמה. בסוגיה של יריג ועל יעבור, כי חזל לומדים שסיסרה שכב איתה, אז לא ברור אם היא הייתה יהודיה. יש משמעות שבני יתרו לא היו יהודים, כי כששאול הולך לתקוף את המלאק, אז הוא אומר לצאצאי יתרו, תסור מתוך המלאקי, כי אתם עשיתם חסד עם בני ישראל כשהם יצאו ממצרים. אם הם היו יהודים, אז לא צריך לתת הסבר, אתם עשיתם חסד. אני הולך לתקוף את המלאק, ואני לא רוצה להרוג אתכם, כי אתם יהודים. לא, הוא נותן להם הסבר. אתם עשיתם חסד. משמע שהם לא היו יהודים. אבל יש משמעויות אחרות. יש גם כן את הסיפור של יונדב בן רחב, שהנביא ירמיהו אומר שכל עם ישראל ילמדו מיונדב בן רחב, שהוא השאיר צבא לצאצאים שלו שלא ישתו יין ולא יגורו בבתים, הם רק גרו באוהלים, וחזל לומדים שרחב זה יתרו. יונדב בן רחב זה הבן של יתרו, שהוא השאיר את הצבא הזו. ודיברתי פעם עם כמה דרוזים, והם אמרו שיש להם כזו מסורת, לא יודע אם זה אמת או לא אמת, הם טוענים שהם מיתרו. אוקיי, לא יודע. יש את הפסוק בדברי הימים, ויזעק יעבץ אלוקי ישראל, חזל אומרים יעבץ זה יתרו, שהוא התפלל לתלמידים, יעבץ זה עתניאל בן כנז, שהוא התפלל לתלמידים כשרים, ועלו אליו מאיר התמרים, הצאצאים של יתרו, בני קני, הם באו אליו, משמע שהם יהיו יהודים כשרים, חזל אומרים שהם ישבו על לשכת הגזית. אז זה משנה, יש משמעויות בחזל לכאן ולכאן, יש משמעויות בתנך לכאן ולכאן, מה היה סופו של יתרו, האם הוא התגייר או לא התגייר. יש, אין לי אחראה בזה, זה לא מוכרע בראשונים ובפסוקים. יתרו לוקח את ציפורה אחר שילוחיה, ויש מחלוקת ראשונים, מה זה אחר שילוחיה? יש אומרים שמשה גירש אותה. יש אומרים שאחרי שהוא שלח אותה כמו רשי, כשהוא חזר למצרים.
אבל אם הוא גירש אותה, זה לא אשתו.
אוקיי, אשת משה לשעבר, אחר שילוחיה, אחרי שהוא שילח אותה.
שילוחיה ולא גירושיה.
כאשר ישלח איש את עבדו, הלשון שליחה בלשון בשלחה מביתו, כשהתורה מתארת גירושין, התורה נוקטת בלשון שליחה. מה כתוב? וחת עבלה ספר כיתות ושילחה מביתו, זה הלשון של התורה. אז לשלוח מהבית בלשון התורה זה להתגרש. ויש אומרים, הרמב"ן מציע שהתגעגה לאבא שלה במצרים, אז הוא שלח אותה חזרה הביתה. זה מלמד אותנו משהו. בסדר. ואת שני בניה, והתורה שוב מתעדת את הסיבה לשמות. אנחנו קודם דיברנו על המחלוקת, על החילוק בחינוך של גרשום ואליעזר, שאת גרשום הוא נתן לו חינוך יותר פרוץ ושילם את המחיר. יתרו מתואר כחותן משה, וחזן מדגישים שזה היה לו לכבוד שהוא היה חותן משה. בעבר משה התכבד בזה שהוא היה חתן יתרו. שימו לב שזה כבר נקרא המדבר, הר האלוקים. וזה מה שחזל מדייקים, שגם המדבר וגם ההר מתייחסים לאותו שם. סיני, ששם ירדה שנאה לעולם. שמאז מתן תורה, כל העולם מתקנה בנו, כמו שהרמב״ם כותב באיגרת תימן, וכל העולם שונא אותנו בגלל הקנאה שיש להם בנו, שאנחנו העם הנבחר. אז גם המדבר נקרא סיני, וגם ההר נקרא סיני. בפשט, סיני זה על שם הסנה, שקודם זה לא היה ככה. יתרו שולח למשה מסר, ויש דיון, יש מדרש מפורסם, שהוא ירה חץ, והחץ נחת לרגלי משה, וסביב החץ היה פתק, והוא אמר לו, אני בא, ויצא משה לקראת חותנו, נותן לו כבוד, ו... וישאלו איש לרעהו לשלום, אנחנו רואים את הכבוד שהוא נתן לחותנו, חזן אומרים שאדם צריך לכבד את חותנו, כמו מחלוקת ראשונים, האם כמו אדם זקן, או כמו אביו. זה מחלוקת להלכה.
מה אחר?
אין אחר. זה מחלוקת שולחן ארוך גרא, מגן אברה, תז, ארוך השולחן, אין, כאילו עד אחרוני דורנו. אז טוב להחמיר, מה רע? משה מספר לחותנו, ופה חזן מלמדים אותנו את הרגישות לגרים, ויחד יתרו, כמה שהוא שמח מצד אחד, והוא אמיתי, והוא הולך להתגייר, מצד שני, קשה לו לשמוע על אובדן של כל האנשים שהוא גדל איתם, וחזן אומרים, עד 20 דורות צריך להיזהר עם גר, לא להזכיר לו ולא לדבר לפניו. האורחות צדיקים אומר שמפה אנחנו צריכים ללמוד מידה לכל אדם, שיש כל דבר שהוא פגם שיש בבן אדם, ברגע שתדבר עליו, הוא חושב שאתה מדבר עליו. אתה תדבר על הפגם, אתה לא מדבר על האדם. אתה מדבר על הפגם, אבל הוא מיד חושב שאתה מדבר עליו. אז האורחות צדיקים אומר, זה מסר שכל אדם צריך להיזהר בו. לא להביא דוגמאות שבן אדם חושב שזה הוא. יתרו מברך את הקדוש ברוך הוא, והוא מודה, והוא מביא קורבן תודה. אתה ידעתי כי גדול השם מכל אלוקים, הגדלות שיתרו רואה זה מידה כנגד מידה, כמו שהרמב"ן אומר. הסיבה שהקדוש ברוך הוא פועל בעולם, הרמב"ן בתורת השם תמימה, באיגרת, הסיבה שהקדוש ברוך הוא פועל במידה כנגד מידה, זה כי אם אין מידה כנגד מידה, אז זה קשה לייחס את זה לקדוש ברוך הוא. כל יום יש דברים טובים שקורים, כל יום יש דברים רעים שקורים. הסיבה שהקדוש ברוך הוא פועל בעולם במידה כנגד מידה, זה כדי לפקח את עינינו שאנחנו נשים לב שהוא פועל בעולם. וזה מה שיתרו שם לב. הוא אומר, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים. זה נכון שכל, יש כל מיני כוחות בעולם. וזה חוזר למחלוקת ראשונים שכבר דיברנו הרבה שבועות. דיברנו פה, לא? האם יש משהו בעבודה עזרה או אין משהו בעבודה עזרה? דיברנו כבר כמה שבועות. אז פה השאלה, מה הכוונה של יתרו? האם הוא חשב שיש משהו? לא חשב שיש משהו, אבל זה לא משנה. הנקודה פה זה שזה שהקדוש ברוך הוא חשיב למידה כנגד מידה, זו הוכחה מספקת שהקדוש ברוך הוא באמת יותר גדול מכל הכוחות שיש בעולם. אהרון וכל זקני ישראל באים לאכול עם משה, שימו לב שגם משה וגם אברהם עומדים ומשמשים את האורח, ולא רואים בזה פגם. וזה הגמרא לומדת שגם כך עשו המוראים אחרים, כשהם התארחו אצל התנאים, אצל הנשיא, אצל רבן גמליאל, למדו מהדין הזה, שאם החכם הוא המארח, אז זה בסדר שהוא גם זה שמגיש את האוכל לאורחים. ויער חותן משה, יש פה וורט מאוד יפה, למה נקרא שמו יתר שיתר פרשה בתורה? מה הפרשה שהוא יתר? ואתה תחזה מכל העם אנשי חי. לכאורה החוכמה של יתרו פותחת בזה שהוא רואה את הבעיה, למה רש"י מדגיש את הפתרון? תשובה, לראות בעיה זה לא חוכמה. כל אחד יכול לבוא ולומר זה לא טוב מה שאתה עושה. הגדלות של יתרו זה זה שהוא גם מביא פתרון. וזה למה שרש"י אומר, הוא יתר פרשה בתורה, שהוא אמר לו, ואתה תחזה מכל העם, בוא תבדוק איך לעשות את הדברים. בפשט יתרו הרשה לעצמו כי הוא היה חותן משה. בעומק הפשט יתרו היה לו ניסיון, כי הוא בכל זאת היה בין היועצים של פרו, הוא היה אחד משלושת היועצים של פרו, אז הוא, בגלל זה הוא ידע איך לנהל מדינה, והוא בא עם עצות למשה, שמשה בעצמו לא ראה. מה הייתה הטענה של יתרו? פשט אחד, זה שהעם צריך לחכות, אז אנשים מתייאשים מהדין, אנשים לא מחכים, ואנשים אומרים, לא שווה לי התור, אז הם מתייאשים ממה שמגיע להם. פשט יותר עמוק, גם כן כתוב בראשונים, זה, הוא אומר לו, זה לא כבוד העם. אתה, עם כל הכבוד לך, אתה, זה לא כבוד העם. ומה שיתרו, בעצם ההיצע שיתרו נותן למשה, זה היצע שכל אדם גדול צריך ללמוד אותה. לתת לאחרים לנהל עניינים. וזה מאוד קשה, כי כשבן אדם עושה דברים 100% כמו משה, אז הנטייה היא, אני יודע את הדברים יותר טוב מהם. למה לתת להם? תשובה, כי זה לא הוגן לצד השני. וישלח משה את חותנו וילך לו על ארצו. בדברים אנחנו רואים יותר פירוט שהיה פה דיון שמשה התחנן מיתרו להישאר ויתרו לא הסכים. ושוב, המחלוקת ראשונים מה קורה. עם ישראל מגיעים למתן תורה. ופשט התורה זה השיא של התורה. זאת אומרת, הפרשה שלנו זה היה האתגר של כל התורה. התורה מתחילה עם טרגדיה. הגמרא בעבודה זרה אומרת שהטרגדיה הזו הייתה חייבת לקרוא. זאת אומרת, זה לא טעות שאדם חטא בעץ הדעת, אלא הגמרא בעבודה זרה אומרת שזה היה חלק מהתכנון של העולם. הקדוש ברוך הוא רצה שיתחיל בגן עדן, יחטא, יצא, ואז העולם עובד לקראת תיקון.
למה הוא נענש?
זה שאלה טובה. למה התורה מתארת את זה כעונש? אינך אינם. אז זה אולי לבראשית צריך לדבר על זה. אולי בגלל המסר שבדבר. שהתורה רצתה שהפרספקטיבה שלנו תהיה שאין סבל בעולם שלא מגיע לאדם. זאת אומרת, כל האנשים שלו באים להסביר לנו למה יש מוות, למה יש צער, למה יש צער לידה. התורה רצתה שהפרספקטיבה של האדם תהיה אין צער אם זה לא מגיע לאדם. זאת אומרת, זה לא עולם רע, זה עולם טוב. אבל הרע שבעולם הוא כתוצאה מהרע שבאדם. אבל זה כבר עומק שצריך להיות בעצם בפרשת בראשית. אנחנו מגיעים למתן תורה. הקדוש ברוך הוא פותח את מתן תורה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי, ויש הרבה עריכות בחזל, ממש פרקים שלמים על המשפט הזה, שמוע תשמעו, שמוע בישן, תשמעו בחדש, שמוע בעולם הזה, תשמעו בעולם הבא, שמוע בעולם זה, תשמעו בתחיית המתים, ושמרתם את בריתי. ודרך אגב, דיני גיור אנחנו לומדים מפה, הברית שעם ישראל עושה עם הקדוש ברוך הוא, כל דיני ברית מילה, כל דיני גירות שאנחנו עושים היום, הגמרא בעצם דורשת ממה שכתוב בפרשה שלנו, מהמעמד של עם ישראל במתן תורה, שאז הם נהפכים להיות יהודים. השכינה ששורה בזמן מתן תורה, זה בעצם מייצג את הבטים. יש מחלוקת ראשונים, מחלוקת רמב״ם רמב״ן, הרמב״ן בהערה בספר המצוות, בתוספות לספר המצוות של הרמב״ן, הרמב״ן טוען שכל מתן תורה זה נראה בחוש. יש בעיה בעצם. מצד אחד, הרמב״ם מצייר לנו שהמרכז של היהדות, בעצם ההוכחה המרכזית של יהודי מאמין, זה מעמד הר סיני. עכשיו, הרבה שנים היה לי קושי עם זה, כי לדעתי הנס היותר גדול זה המן לאורך כל השנים, מי הבאר, עשר מכות, יש הרבה ניסים שבעיני יותר גדולים ממעמד הר סיני. אבל חלק מהבעיה במעמד הר סיני, הנני העני, זה שאין לנו בהירות במה קרה בדיוק במעמד הר סיני. ואת הנקודה הזו שמרתי בקרבי הרבה מאוד שנים, כי לא רציתי לעורר את האמונה של אנשים אחרים, עד שראיתי שהכוזרי כותב את זה מפורש. הכוזרי במפורש כותב שאנחנו לא יודעים בדיוק מה קרה שם. ויש לנו כמה שאלות שאנחנו צריכים לחשוב עליהן. מצד אחד, מעמד הר סיני זה מעמד נבואי. שיטת הרמב״ם זה שנבואה זה דבר שהאדם רואה בנשמה. הוא לא רואה את זה בעין הגשמית. זאת אומרת, כולם יכולים לעמוד בחדר ולא יראו כלום. ואותו אדם, הוא לא רואה בעין הפיזית שלו, הוא רואה בנשמה שלו. מה ראו במעמד הר סיני? בעין הפיזית? באוזן הפיזית? או בנשמה? אז על פניו, שיטת הרמב״ם לכאורה צריכה להיות בנשמה. כותב הרמב״ם מפורשות שהם ראו את זה בעיניים, שמעו את זה באוזניים. אז הרמב״ן באמת חולק על הרמב״ם, שהרי הרמב״ן סובר שמלאכים באים בצורה גשמית. זאת אומרת, הרמב״ן באופן שיטתי חולק על הרמב״ם. בכל התורה. הוא אומר, כל הסיפורים, בהתחלת פרשת וירא, שמשון, יעקב אבינו והמלאך, שוב ושוב, יש לך ההורים של שמשון, ההורים של יפתח, הסיפור של יפתח, שוב, כל פעם זה נראה שמלאך כן יכול להגיע בצורה גשמית. אבל פה, אז קודם כל, יש דברים שברורים לנו, יש דברים שהם לא ברורים לנו.
לפי הפסוקים, משמע ככה.
שזה היה פיזי.
שמה?
מסכים? מסכים? כך גם משמע בחזל? מסכים?
ותמונה אינכם רואים?
מסכים? מסכים? פשט הפסוקים. אבל עד שראיתי את הדיוק הזה ברמב"ן, פחדתי לומר את זה. אני שנים חיפשתי לזה מקור. עד שמצאתי את הרמב"ן הזה. כן? הרמב"ן בהערה שלו על ספר המצוות. טוב, אז בעשרת הדיברות, יש הקבלות בין הראשונות לאחרונות, בין המצוות בין אדם למקום לבין אדם לחברו. יש ראשונים שלומדים שעשרת הדיברות, יש מחלוקת בסיסית בין הראשונים והגאונים. רב סעדיה הגאון סבר שעשרת הדיברות כוללות את כל התורה כולה, ובגלל זה הוא חיבר שיר שפעם היו נוהגים לשיר בשמחת בשבועות, שמראה שכל דיברה כוללת חלק מהתרייג, עד שאתה מסיים את השיר, כל עשרת הדיברות כללו את כל התרייג מצוות. זו שיטת רב סעדיה גאון. שיטת הרמב"ן, שזה כמו כל גר שבא להתגייר, לפני שהוא מתגייר, אומרים לו, מקצת מצוות חמורות, מקצת מצוות קלות, אז גם עשרת הדיברות זה איזשהו מתגם. המעמד היה מאוד חשוב. אבל המצוות עצמם, חלק מהם חמורות, חלק מהם קלות, צריך לברר איזה מהם הם בדיוק קלות, אבל בסדר, למה זו שיטת הרמב"ן, שלפני הגיור, לפני שעם ישראל נכנס בברית עם הקדוש ברוך הוא, היה צריך שיהיה להם טעם מה הולך להיות במצוות.
אבל הברית הייתה לפני.
היה לפני, היה אחרי, דם הברית היה אחרי. חז"ל דורשים את דם הברית. אני חושב שזה היה אחרי, לא? אני חושב. עם ישראל אמר נעשה ונשמע, קפה עליהם הר כגיגית, הרי הם כבר אמרו נעשה ונשמע, אז המדרש תנחומה אומר, תורה שבכתב אמרו נעשה ונשמע מעצמם, תורה שבעל פה היה צריך לקפות עליהם הר כגיגית. זאת אומרת, תיתן לי תורה שהקדוש ברוך הוא מדבר איתי, אין לי בעיה. תיתן לי רב שאמור לייצג את הקדוש ברוך הוא שמדבר איתי, לא רוצה. על זה עם ישראל אמרו, אנחנו לא רוצים, ועל זה היה צריך להיות קפה עליהם הר כגיגית, וזה מה שהם חזרו וקיבלו בימי פורים בשמחה. וזה בעצם מעבר שאנחנו נעסוק בו על פורים, שבעצם בפורים עם ישראל הכיר שבלי התורה שבעל פה ובלי ההנחיה של חכמי ישראל הם לא יכולים להחזיק מעמד, וזה בעצם איפה שאנחנו רואים את המעבר להתפתחות לאנשי כנסת הגדולה, שהתורה מתפתחת הלאה. נקודה אחרונה, כשהתורה ניתנה, יש מחלוקת בגמרא, האם התורה ניתנה בכתב השורית של היום, או התורה עשרת הדיברות נכתבו בכתב השורית של היום או בכתב השורית של עזרא. אז זה מחלוקת האם זה נכתב ככה או ככה, מחלוק תנאים, ויש מדרש שאומר שהיו חמש דיברות על אבן אחת, חמש דיברות על אבן אחרת. עכשיו, החמש דיברות האחרונות מאוד קצרות, הראשונות ארוכות, זה נכון, אומר המבית בבית אלוקים, זה נכון, החמש דיברות האחרונות היו בפונט גדול, כי הבן אדם לחברות צריך להזכיר את האדם בפונט גדול. שבת שלום.